Ça aura besoin.
Imat mis d'amenet
אני אולי לא
les.
זה ולא זה בינתיים, עוד לא...
לא, אני אומר, אם את מזדמנת למישור אדומים, הם יושבים שם. מה?
עצי זית, זה כן, בסדר.
אז זהו, זה... יש להם אתר ווב, אפשר... כן, אפשר בהחלט להזמין. טוב, אז בינתיים זה המהדורה הנפוצה. טוב, בינתיים אנחנו עוד בסוף הכרך הרביעי של סוד מדרש התולדות, כן? אנחנו בעמוד 404, נראה לי.
וואו, כל כך התקדמתם?
התקדמנו? לא, לא זזנו, לא זזנו, לא זזנו כמעט מהמקום.
404. מה עכשיו? אתם מדברים
פוסט בחירות
יש פה?
לא, אנחנו בעמוד 404.
אה, יופי.
זה הבחירה של... זה הבחירה פה אחד. מה מתעדכן? זה 404. זה בסדר, זה על הקסקס. קסקס קטן או קסקס גדול. סבלנות.
לא, אין סיכוי.
אתה הכל, הכל תלוי. לא, 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 זה שליש בינתיים.
רגע, מה שליש?
לא, הבוקר הם פעמו.
הם סיימו בינתיים רק שליש.
שליש ממה?
מהכל ה...
הכפולות.
הכפולות.
לא הכל.
כמה זה הכפולות?
נו, וכמה כפולות יש?
350 אלף.
וכמה צריך בשביל עוד מנדט וחצי או מנדט?
50 אלף, 50 אלף. קרוב ל-50. לא, זה קרוב ל-50 אלף. לא, 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 לא.
אני מקווה שהמשותפת תצטמק קצת, מה זה?
טוב, אני רק רוצה להקדיש את השיעור לרפואתו של יהודה בן גבריאלה. הבן של גבריאלה שנפצע קשה בתאונת דרכים. מה?
זה של משפחה?
גבריאלה בן שמואל. כן, 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 הבן שלה נפצע קשה ביום... ביום הבחירות.
יום הבחירות?
איזה יום זה היה הבחירות? שני, כן, שני, כן.
בתאונה?
כן, כן.
זוכרים שהיו יום בחירות, היה
פעם
של משפחה?
כן. טוב, אז אנחנו בעמוד 404. איפה שהוא? אז מכיוון שאיפה שהוא זה נזיל, אנחנו... אני חושב שזה עצרנו בפסקה הראשונה. כנראה. אם נעמיק עוד יותר, נגלה שהגורם הראשי לפריצת אש המחלוקת הוא אכן הגאווה. המקום שאני של כל אחד תופס, יכול להיות שקראנו את זה. אבל... מה?
לא נורא.
מה זאת אומרת לא נורא?
טוב לחזור.
טוב לחזור, זה משהו אחר. במקום להשתיק אותו, אנחנו נותנים לו מקום, ואז בין החכמים נוצר מקום פנוי, והאש יכולה להתפשט בו. זאת הסיבה שבדרך כלל היו ממנים סכינים לכל התפקידים הרגישים בקהילות, משום שהם עברו כבר את הגיל שבו בוערת התשוקות.
בוערות.
בוערות, סליחה, בוערות התשוקות בגוף, ולכן הם מסוגלים על פי רוב לראות את הדברים באופן שכלי יותר, שקול יותר. הוא מתלהם פחות.
לא, לא תמיד.
כתוב בדרך כלל.
כן. יש בזה משהו.
כן, יש
בזה.
יש, 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 יש. טוב. אומר המאמר, והתבר לך כי לקניין התורה השכלית צריך הכנה עד שיקבל התורה ועיקר הוא הענווה. כמו שביארנו למעלה, כי מידת ענווה יותר מכל המידות, הכנה אל התורה. ובפרק כיצד מעברין, לא בשמיימי ולא מעבר לים, רבי יוחנן אמר, לא בשמיימי לא תמצא בגסי הרוח ולא מעבר לים, היא לא תמצא בסחנים ולא בתגרים.
סוחרים.
כן, תגרים זה הסוחרים. מי שחושב שהוא למעלה כאשר הוא למטה, הוא גס רוח. החכמה גם אינה נמצאת אצל מי שבדומה לתגר מציע את, את מרכולתו לכל אחד ואחד. יש מי שעושה מהתורה ביזנס, לא? לא? אתה רוצה ברכה, זה כך וכך, אתה רוצה...
למה המנדטים היו שם?
מנטוס, זה מחיר אחר, זה תלוי. מה הסיטואציה, אבל... יש הרבה אנשים ש...
מאוד נגד קורונה, נגד קורונה?
טוב, בסדר, לא משנה, יש מי שהופך את התורה לסחורה פשוט, כל המרבה במחיר זוכה. ופירוש עניין זה כי בכמה מקומות ביארנו כי חלקי האדם הם שלושה, האחד הוא השכל, השני הוא הנפש והשלישי הוא הגוף, זה משפט שחוזר הרבה במהר"ל, שלושה חלקי האדם, כן? צריך, אומר מניטו כאן, להסביר את החלוקה הזאת, משום שהיא מופיעה במספר מקומות אצל המהר"ל, וזה טוב מאוד, זה יחסוך לי זמן בהקדמה לדרך החיים, כי גם שם המשפט הזה חוזר, כן? זו חלוקה מאוד מקובלת בתקופת המהר"ל, זה לא המצאה שלו, כן, בדיוק על הדברים האלה, אבל לא, כמו תמיד, משנה קצת את הנתונים.
מה ההבדל בין השכל לנפש?
בין השכל לנפש? אין קשר. כי זה שלושה חלקים, אחד זה השכל והשני זה הנפש. אז שכל זה שכל ונפש זה נפש. לא, 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 לא. שלושה חלקים. שלושה חלקים, השכל, הנפש והגוף, כן? טוב.
איפה הרצון?
טוב, אז כאן אנחנו חוזרים למחלוקת מאוד גדולה שמתחילה בדברי הרמב״ם בשמונה פרקים, שם הוא מדבר על חמישה חלקים שיש בנפש האדם, שאומנם נפש אחת היא, אבל יש לה חמישה חלקים, והרצון לא מופיע בשום מקום. אז כולם שואלים, אז איפה זה? מחלוקת מאוד גדולה אצל המפרשים של הרמב״ם, כל אחד מבין אחרת איפה הוא דוחף עם בכלל הרצון, כי מבחינתו החלק העליון ביותר זה השכל. אז אם הרצון מעל השכל, האם הרצון מתחת לשכל? מה?
זה פועל יוצא מהחלקים.
כן, ויש כאן...
אולי ברצון כל החלקים...
ויש התייחסות של מניטו בכרך השלישי, שראינו לגבי ההסבר של המחלוקת הזו, אולי כדאי...
מה שרושם בשכל אין לו מבוכה, זה זה?
מה?
שרושם בשכל אין לו מבוכה?
כן, בין היתר, אבל... בפרק יסוד הדרישה המוסרית על פי הרמב״ם, שמניטו מסביר את הדברים האלה, טוב, אני קצת כדי שנבין את מה שהוא אומר, אני אזכיר כמה דברים, אז כאשר הרמב״ם שם אומר, דע שנפש האדם אחת ויש לה פעולות רבות וחלוקות, אז אחר כך יש את הרשימה של הפעולות האלה, הכוחות האלה, שזה החלק הזן, החלק המרגיש, החלק המדמה, החלק המתעורר והחלק השכלי. איפה רצון? לכאורה. אנחנו לא מוצאים את זה, כן? אומר מניטו לגבי הנקודה הזאת, כן? ההערה השנייה היא שהרמב״ם אינו מזכיר בפירוש ברשימה זו את הרצון, ויש ממפרשי הרמב״ם שאמרו שהוא כלל את הרצון בחלק הרביעי, שזה אומר בחלק המתעורר. ויש חולקים על הבנה זו, כן? האמת היא שרק בפרק ב' מתחיל הרמב״ם להתייחס לכוח הרצון, וכאשר הוא דן בשאלה המהותית לענייננו, שאלת הבעיה המוסרית, באיזה חלק של הנפש מתבצע השיפוט המוסרי? באיזה חלק אני מחליט כי מעשה מסוים הוא טוב או לא טוב? בסדר? אז זה סביב הנקודה הזאת כל הוויכוחים שיש, ומניטו בהמשך מביא למעשה את עמדת המקובלים, כי אצל המקובלים הרצון הוא מעל הכל. כן, הכל מתחיל ומשתלשל מהרצון, ומניטו אומר שלמעשה אפשר להבין את דבר הרמב״ם כך שאין מחלוקת עקרונית בין המקובלים ובין הרמב״ם בדברים האלה. זה ההסבר של המקובלים. יש מפרשים אחרים של הרמב״ם שעדיין נשארים עם עם השאלות שלהם. בסדר, מי שרוצה לראות יוכל לעיין שוב בפרק השלישי. בתקופת המהר"ל כבר לא כל כך מקבלים את החלוקה של חמשת החלקים של הנפש, יותר מדברים על חלוקה של זה לא של הנפש, כי אחד מהחלקים זה הנפש, כן? אלא של האדם כאדם, צריך להגיד הזהות האדמית, כן? לשלושה, וזה מה שמופיע לנו כאן, כן? אז אומר כאן, צריך להסביר את החלוקה הזאת משום שהיא מופיעה במספר מקומות אצל המהר"ל. הגוף, אז מה יש בגוף? יש יצרים, כן?
יצר אכילה.
הנפש והחיים הרגשיים, בסדר? והשכל, האינטלקט הטהור, ללא כל תמונה. כן? אז האינטלקט הטהור כאן גם כן, זאת אומרת, יכולות של ההפשטה של האדם, כן? לא. בשכל אין דמיון.
ואין השקה?
יש, נקודות השקה יש. כן, אבל השכל אצל המהר"ל זה השכל הטהור. זה התבונה הטהורה של קאנט. כן? אחר כך. בסדר? אין שום מקום לדמיון שם. בהקשר זה צריך להזכיר את דברי הגמרא. לגבי יונתן בן עוזיאל, שהיה, כאשר היה עוף עובר מעל ראשו, היה שורף אותו. שמניטו הסביר, וזה על פי דברי המהר"ל. המהר"ל, שכאשר אני לומד איזושהי סוגיה, אני באמת מתחיל מהדברים המוחשיים, אז דרך החושיים, ולאט לאט אני בונה תמונה, לאבסטרקציה של המציאות. כדי להבין את הדברים, ואני מפרק את זה לגורמים וכולי וכולי, ואני מנסה לראות מה מערכת היחסים בין כל החלקים השונים. זה מה ש
שעושה. זה הפעולה של השכל?
כן, כן. זה הפעולה, זה השלבים הראשוניים של הפעולה של השכל. עד שאני מגיע להפשטה מוחלטת. ובהפשטה מוחלטת הזאת, אני מוחק כל תמונה שבניתי בדרך. וזה נקרא כל עוף שהיה עובר מעל ראשו, היה נשרף. בסדר? כן.
אפשר להגיד שבעצם מה שהרמב״ם עושה בתחילת מורה נבוכים, זה מה שהוא מנסה להעביר אותנו? כשהוא לוקח מושג, מראה אותו בהבנה הראשונה שלו, ובסוף מפשיט אותו למעשה?
כן, כן, בוודאי. זה כל הוגים אמור לעשות את זה, כן, בוודאי. בוודאי, בוודאי. אבל כאן הדברים אצל המהר"ל הרבה יותר ברורים למרות קשיי השפה בדרך, כן. אז מה שאומר כאן, יש בנפש עולם הרגשות ועולם התמונות. השכל מתחיל אחרי עולם התמונות.
עולם התמונות זה בעצם דמיון.
זה הדמיון שלי, וזה באמת כל השלבים הראשוניים של הניתוח השכלי. כן, הכל שם עוד מעורבב בכל מיני כלים שעוזרים לי לאט לאט לפנות את את המושג הטהור. כן? האידאה היא אידאה מופשטת, ללא כל תמונה. אז תגידו מה ההבדל עם אפלטון. והתשובה היא אין קשר. לא, כי הרבה אנשים באים ואומרים, עולם האידאות זה המצאה של אפלטון. יש את האידאה של הסוס ויש את הסוס במציאות. כן? אז אני רואה סוס, ולאט לאט אני בונה את האבסטרקציה הזאת של מה זה הסוס האידיאלי. בסדר?
אבל אתה לא יכול למחוק את התמונה הראשונית, כשאתה מגיע לאידאה של הסוס.
ודאי שכן. לפי אפלטון זה חייב להיות. זה כל התכלית של הפילוסופיה, זה מה שהוא מסביר על הסיפור של המערה. עד סדר.
אני חושב שאני אגיד להיפה שסלם, הרי האידאה אפילו קודמת לדמיורגוס, כביכול האלוהים
שמקשר.
כן, זה... בדיוק ההפך האלוהי.
לא, זה אפלטון מסביר אחר כך כאשר הוא הופך את הקערה על פיה. אבל מבחינת הקונסטרוקציה של כל הדבר הזה, הוא מתחיל מהסיפור של המערה. מה אתה רואה במערה? אתה רואה את הצל של הדבר האמיתי, ורק את זה. ומה התפקיד של הפילוסוף? להוציא אותך מהמערה ולהראות לך את האור. את הדבר של עצמו. ואז מאותו רגע שאתה מבין שיש דבר כזה, אז אתה עושה את הדרך בכיוון השני. מלמעלה, עולם האידיאות, עד הסוס המציאותי, כן? בסדר? אז... במבט ראשון אני אומר, במבט ראשון, יש כמה מקומות שמניטו מתייחס לנקודה הזאת. במבט ראשון זה גם מה שהמקובלים עושים. הרי מה הטענה של המקובלים? הקדוש ברוך הוא קודם כל ברא אותיות. ומהאותיות נבנה העולם, זה צירופים של אותיות. אז אם אתה מבין את המשמעות של האות, אתה גם יודע את כל הדברים. אז זה אותו דבר, לכאורה. אבל מניטו מסביר שלו, מכמה וכמה מקומות. שזה אפשר לטעות בנקודה הזאת ולהגיד שזה מאוד דומה לאפלטון, ולכן הרבה חוקרים שעוסקים בהיסטוריה של הקבלה כביכול, אומרים, טוב, זה נאופלטוניזם מוחלט, אבל זה לא זה.
כמו שהרמב״ם הוא אריסטו וכו'.
נכון, בסדר, נו.
כשמצפים אותיות, אז מבינים. מילה, אז מבינים.
אני לא יודע אם מבינים. יש כאלה שכנראה מבינים, אני לא יודע.
רק אצלהם, האידיאות הן נצחיות. האידיאה היא משהו נצחי.
אצל מי?
אצל הפילוסופים. אצל אפלטון.
כן.
ואצלנו באמת זה לא. האידיאה היא לא משהו נצחי. יש קודם כל את האל.
כן, ברור, יש את הרצון לברור, זה ברור, זה ברור.
אבל זה מרכז ההבדל.
זה...
אפשר להגיד שיהודי חושב בצורה פלטונית, זה
הבסיס
שעליו זה לא נשאר
בכלל. יש יהודים שחושבים כמו אפלטון, אבל לא על היהודים האלה מדובר, כן. אז האידאה היא אידאה מופשטת ללא כל תמונה, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ. מתחת אשר במים, מתחת לארץ. לא רק בגלל הסכנה של עבודה זרה, אלא גם כתנאי להגיע לידיעה אמיתית. כן. וכמובן אפשר לתת אנלוגיה מסוימת עם עולם המדע. עם עולם המדע. בדרך כלל רוב האנשים נתקעים ברמה הזאת, במדרגה הזאת, במעבר יש תמונה ובין השלב הבא. הם לא מצליחים לעבור הלאה. כי זה מאוד קשה. זה מאוד קשה.
זה קשה או שפשוט זה כבר לא עניין אותם?
את מי?
כאילו, אם אני אקח נושא של המדע, אז פשוט רואים שהמדע מביא תוצאות במציאות, יש התקדמות טכנולוגית, מה אתה מתעסק במטאפיזיקה שלא באמת מובילה?
לא, אני מדבר על דברים בלי המשמעות של הדברים, דברים פשוטים, כולם יודעים שיש גלים, כן? אבל מה זה גל? זה אובייקט מתמטי.
אתה אומר כבר בתוך המדע עצמו.
כן, ודאי, אני אומר את זה, זה אובייקט מתמטי, כן? אבל הוא בא לתרגם רעיון שהוא כבר מופשט לחלוטין. העברת אנרגיה בלי הזזת חומר. הרוב האנשים איבדת אותה. כי הם לא יודעים, לא ברור גם כן מה זה אנרגיה בדיוק. כן. במוזיקה, באמת, הנה, מוזיקה, אתה לקחת גיטרה, או...
שם זה פיזיקלי.
כינור, לא, יש...
מיתר. טוב, זה תופעות שכבר...
לא, אבל המיתר, מה שאני לוחץ, או לא משנה מה, יש גל שמתפשט, נכון? בין הקצוות, כן? אין הזזה של חומר. זה הזזה מקומית, זה לא נחשב לכלום, אבל זה מעביר אנרגיה, שזה הכל שנשמע בסופו של דבר. אז במעבר הזה, בנתיאור של מה זה מוזיקה, ובין הרעיון של הגל מאחורי הדברים האלה, רוב האנשים כבר הולכים לאיבוד, אפשר להבין למה. אבל זה נדרש באמת, כי זה חלק מהפשטה של הדברים. כן? מה?
דברים שנעשים מעצמם.
לא יודע מה זה. מה זה דברים שנעשים מעצמם?
הגל הזה הוא...
הגל הזה זה גל.
זה לא פעולה של...
זה לא פעולה, זה אובייקט מתמטי. בסדר. שעוברים אחר כך לשלב הבא. כדי להעביר גל צריך תווך, פיזי, כן?
יש תווך פיזי, תמיד יש תווך פיזי.
ממש לא. זה בדיוק הבעיה, זה בדיוק בחלל.
אבל יש לך אוויר, אתה...
אין אוויר בחלל. בחלל אין אוויר, כן?
אבל אתה כל מוביל אוויר.
לא, בחלל, מכאן רוצים לתת פקודה לחללית שנמצאת, לא יודע מה, אגד שבתאי, כן? זה גל. אבל איפה התווך? זה ריק.
נכון.
עכשיו
זה גם
פקודה
בין מחשבים. זה עובר
דרך
איפשהו.
זה ריק. בענן, כן.
מה זה
ענן?
אנחנו רואים ענן
בשביל... לא, אני אומר, אני אומר, כל המושגים האלה שהם פשוטים, וזה דברים שכל ילד היום יכול להתמודד עם הדברים האלה, כי זה חלק מהמציאות שלו, כן? לא שמים לב כמה הפשטה יש מאחורי הדבר הזה והבנה של... כי זה כבר גל, אז אם יש גל, יש שדה. שדה זה לא חרישה וזה. אבל... כי זה התווך. אבל התווך הזה הוא גם תווך מתמטי.
גם ברק יש כוחות?
לא, אין כוחות, יש גלים. יש גלים. והגלים מתפשטים. כן? אז זה באמת שאלה לא פשוטה. טוב. השלב האחרון בכל הדבר הזה, שלבוא להגיד שגם בריק יש רמה מינימלית של אנרגיה.
וזה אומרים?
מה?
חייב להיות.
לא חייב להיות.
הגיוני זה לא חייב להיות?
לא, ממש לא. זה אחד מהגילויים המרעישים ביותר של הפיזיקה הקוונטית.
יכול להיות ריק מוחלט?
ריק מוחלט.
ושם יש בכל אופן
רמה? יש רמה מינימלית של אנרגיה, כן. כי אחרת אי אפשר להסביר מדוע זה עובר.
אז הוא לא מוחלט.
אז הוא מוחלט, הוא ריק, אין חלקיקים.
כן, אבל אם קורה משהו...
אין חלקיקים. אז זה נוגד את התפיסה המקובלת שלנו, שצריך להיות משהו, תווך, חלקיק כלשהו.
אבל זה גם אומר שלא יכול להיות.
יש. אין חלקיקים, אז זה ריק מוחלט, אבל יש רמה מינימלית של אנרגיה.
מה מזיז את הגלים?
מה? הנה, הזזתי גל. בסדר. אבל זה בדיוק זה, זאת אומרת, כל התמונות, כל התמונות שיש בראש, באופן טבעי, כן? כי תמיד אנחנו חוזרים לתווך הזה, שזה המטר, שזה מים, ואז אני זורק את האבן ואני רואה משהו מתפשט. כן, זה נכון, זה גם גל. כן? אז אין מים, אין מטר, אין כלום. טוב.
מה מזיז את
הגלים? השדה. טוב. אלו שלושה הם באדם. וכאשר חלק אחד גובר באדם, אין ספק שהוא מבטל כוח השני בשלמותו. וזה הדבר החשוב כאן.
בשלמות.
שלמות של הכוח
השני.
כן. כן, 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 כן. מה צריך איזון כאן? ואם אתה יוצא מהאיזון, זה לא רק שאתה במצב לא ברור, פשוט אתה, כפי שאומר כאן, אתה מבטל, אתה מבטל את שאר הכוחות, כן?
אין איזון.
צריך להיות
איזון. יש משהו דינמי שאיזון כל הזמן...
אבל יש נקודה, בכל נקודה יש איזון.
שהיא על חשבון נקודה אחרת, שזה פוגע,
לא, זאת אומרת,
זה
לא.
מבטל את הכוח השני.
כן, 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 ברור, אבל מבחינתו, אם אתה צריך להגיע לנקודת האיזון, שבאמת שלושת הכוחות האלה, כל כוח מקבל את חלקו, ולא על חשבון השני.
יש נוסחה כזאת?
לפי המהר"ל, כן. אוקיי. זה התלמיד חכם. השאלה אם יש תלמיד חכם כזה. כן, אבל... והתנאי לכל הדברים האלה זה הענווה לפי המהר"ל. כן? אז אומר מנטו, כן, האדם האמיתי הוא שלושת הדברים האלו יחד באיזון המתאים. רק אז האדם הוא בשלמות. רק אז האדם הוא בשלמות. בסדר? אז זה אומר גם כן שאני, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, צריך לתת גם מקום לגוף וליצרים. פילוסוף יבוא ויגיד, שכל טהור. תבונה טהורה, זה כל מה שאני.
תשב בחבית ותסתדר.
אפשר, או בחבית, או במקום אחר,
לא משהו. מינימום זה בקיום פיזי.
כן, אבל זה כאילו, אבל זה כאילו כבר אפשרה.
אפילו החבית.
כן. האידאל, זה...
האידאל, מבחינה זאת, זה לא אי-קיום בעצם. אי-קיום פיזי.
נכון, 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 אבל זה מבחינתם, זה כאילו הם מתארים את זה כאידאל. מנותק לגמרי מהחומר, כן? אומר אמר, לא הבנתם שום דבר. יכול להיות, כן, יכול להיות, יכול להיות, אבל הרבה, הרבה, הרבה גישות, לא רק בבודהיזם.
ודאי.
כן, כן, כן. ולכן צריך מאוד להיזהר כשהמהר"ל משתמש בכל מיני ביטויים, החומר העקור וכל הדברים האלה, זה מופיע אצלו. האביות של החומר וכל הדברים האלה, זה ממש לא במובן הנוצרי, פילוסופי, זה להפך. להפך. זה כי זה מפריע לאיזון. אם אתה נותן לחומר להתגבר, אז אתה מפריע לאיזון, ואז אתה לא יכול להגיע למי שאתה באמת. כן? זה הקושי בשפת המהר"ל.
עבד שהוא לא ברשות עצמו.
מי?
עבד שהוא לא ברשות עצמו.
כן.
הוא יכול גם כן להשתמש בדברים האלה?
בוודאי, בוודאי, בוודאי. בוודאי, מראה מפורשת. תבי עבדו של רבן גמליאל, שאלת מסכת ברכות. בוודאי. אבל זה נקודה מאוד 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 חשובה כאן, כן? כל חלק צריך לקבל את חלקו. רק אז אפשר לדבר על איזון. בסדר? אז אומר כאן המהר"ל, והתורה היא לשכל והתגרים שהם עובדים ושווים מבלי מנוח להם, והם בעלי תנועה כמו שהוא לשון סוחר, שהוא מסבב תמיד, וכמו שכתוב, לא מעבר לים היא, אלא התגרים והסוחרים מפני שהם עוברים מעבר לים, וידוע כי התנועה אשר האדם הולך מסבב היא לנפש האדם אשר ממנה התנועה נמצא, וכאשר מידת הנפש אשר ממה התנועה גובר באדם, דבר זה מבטל כוח השני, ולכך מבטל כוח השכלי עד שאין נמצא באדם בשלמות. מה?
רגע, משהו...
לא, זה אותו רעיון. זה אותו רעיון, כן?
שהוא אמר בתחילת העמוד על ה...
כן.
לא בשמיים ולא מעבר לים.
כן. נכון.
אז זה בעצם מעבר לים במובן של כל הזמן תנועה, כל הזמן עשייה.
נכון, 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 נכון. והגאווה, או הגאות, היא מידה גופנית, שכשם שהענווה היא מידה שכלית, כמו שביארנו לפני זה, כך הגאות, או הגאוות, גאוות מידת גשמית, וכמו שהוא לשון גס רוח, שגסות והאהבות הוא לגשמי, כמו שביארנו, לכך, כאשר גובר באדם מדד, זאת, או מידה זו זה צריך להיות, כן? מה? אצלך? זה מתוקן, אז... רגע, אז איך זה שהטעות חזרה? שהטעות חזרה, אני צריך לבדוק את זה. בסדר, 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 אני צריך לבדוק את זה.
זה גם לפני כן היה שלילה.
כן, מבטל... איפה? כן, אבל שלי יותר מתקדמת והטעות חזרה, אז אני צריך לבדוק אם...
אצלי ב-404 יש גם אותה טעות, על הענווה רשום עם דלת.
איפה?
מתבאר לך כי לקניין התורה השכלית.
כן.
צריך הכנת שקבל התורה, בעיקר הוא הענווה.
אצלי זה מתוקן, אז טוב, בסדר, אני אסתכל. זאת מבטל הוא השכלי וזה מבוח. טוב.
חלק שגובר.
לא, הרעיון של המהר"ל הוא פשוט, הוא עמוק מאוד, אבל הוא פשוט, כן? אם אתה עסוק בהשגת אחד מהכוחות בלבד, בלבד, וכאן הוא נותן את הדוגמה כמובן של דרך התגרים של שזה המדרגה הראשונה של הגוף, כן?
התגרים זה לא גוף, זה נפש.
כן, כן, אבל זה הגוף וזה, אז... אם אתה עסוק, אתה רץ רק אחרי הדבר הזה, הממד הזה, אז אתה אף פעם לא תגיע לשלימות. כן? כן, אז זה הרעיון כאן. אז הוא אומר כאן, מה?
זה מאוד טבעי, זה מאוד טבעי.
זה טבעי.
זה טבעי.
זה לא.
משהו הטבעי הזה.
צריך... שוב, זה לא עניין של להתגבר, זה עניין של למצוא את הנקודה המאפשרת את האיזון.
איזה גיל הוא מדבר? זה תלוי בגיל של הבן אדם. האיזון המוחלט זה...
טוב, מכיוון שהמהר"ל לא כתב את הדברים האלה בצעירותו, אז יש לו כבר...
הערה נכונה.
מה?
הערה נכונה.
מאוד.
כי באמת בגילים שונים אתה רץ יותר או רץ פחות.
זה ברור שהצעיר המתבגר רץ בריצה מהירה מאוד. ברור.
ואז
הכן
ההפך,
אז
זה גם לא...
נכון, 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 הוא לא... אין לו שום יומרה לומר שבגיל 20 מישהו תלמיד חכם. מבחינת המהר"ל אתה מגיע לחוכמה בגיל 70-80.
כן, אבל שם גם אין איזון.
לא היצרים, מי.
כל הדברים האלה, גם
נמוגו,
ואתה
מפתח
יותר את השכל.
לפי מה שמשתמע מהדברים שלו, כנראה שלא. אם זה תלמיד חכם אמיתי. יש אמירה מפורשת בגמרא, כן? תלמיד חכם אמיתי, יצרו, גדול.
זה תמיד נכון.
כן.
בכל גיל, גם ב...
ולפי מה שאומר המהר"ל כאן, אם הוא הרג את היצר, אז הוא לא תמיד חכם. כי הוא כבר לא מחובר לאחד מהכוחות של ה... שבזהות האדם.
הגיע
השלמות. מה? אם הוא הרג את היצר? לא, 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 בדיוק. לפי המהר"ל, בדיוק לא. בדיוק לא. כן?
העניין הוא לא רק המינים בעצם שזה לא שומע כאן, אלא גם התוכן שכל...
זה ברור, שהאיזון זה לא עניין כמותי.
ואז מתחיל קודם כל לקבל את זה, שזה בסדר שאתה... כי אדם, זה חלק
מתחיל. כן, כן, ודאי, ודאי. זה...
במקום לדכות את זה.
נכון.
להרוג את הגוף.
נכון, נכון.
לצורות, סיבופים
וכאלה. בדיוק, בדיוק, כן. כן, כן, זה חשוב. אז אומר כאן הניתון, מקור הגאווה בגוף, בעני הגופני, לעומת מקור הענווה שהוא בשכל. מכיוון שהאדם הוא גוף ושכל בו זמנית, הוא נמצא במתח מתמיד בין שתי קצוות אלו, והוא צריך להתגבר על נטיות הגוף שלו ולבטל אצלו כל הקווה של גאווה. אמנם יש באופן טבעי אצל האדם תנועה מתמדת, בלתי פוסקת בנפשו, תנועה טבעית של חיים, אולם צריך לתעל תנועה זו כך, שהשכל יהיה השליט, הקובע את הכיוון, ולא הנפש או הגוף, משום שמשיכה לכיוון זה, גורמת לאיבוד היכולת להתעלות במדרגות החוכמה האמיתית, ומונעת מן האדם להיות שלם. אתן דוגמה נוספת כדי להעביר את הנושא. הגמרא אומרת שמי שכועס, כאילו עובד עבודה זרה.
השכל הוא שם את השכל
מיד. מי? כן, כן. אם נשאל את עצמנו מהו מקור הכעס, אנחנו נגלה שברוב המקרים מתחיל האדם לכעוס כאשר משהו עומד בדרכו ומונע ממנו לעשות דבר מסוים. זהו סוג של גאווה. האני שלי רוצה לעשות משהו ומישהו אחר מונע בעדי ומעכב אותי. התגובה היא תגובה רגשית ולא שכלית, והיא מניחה שהאני שלי חשוב יותר מכל דבר אחר. אם כך הוא הדבר, יש כאן התחלה של עבודה זרה. אני מתחיל לעבוד לאני שלי, עד כדי העלת המחשבה בתוככי נפשי, שמי שברא אותי לא ברא אותו, את אותו האחר, המפריע לי. מכאן הדלת פתוחה גם לרציחתו. אז אני חושב שזה מסביר את הדבר. כל המחליף בדיברו כאילו עובד עבודה זרה. כל מי שיש לו גסות רוח כאילו עובד עבודה זרה. כל השומע ליצחו כאילו עובד עבודה זרה.
מה זה מחליף בדיברו?
משקר.
משקר.
כן. אפשר להביא המון ממרות של חז"ל המשווים התנהגויות מסוימות לעבודה זרה. המחנה המשותף. כן. אה, טוב, בסדר.
נכון, גם אצלי זה בחלק, גם אצלי.
אוקיי, בסדר, 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 בסדר. בקשותכם יתקבלו כבר.
זה לא
אומר
כלום.
מה? לכל הממרות האלו הוא שהאני של האדם נמצא במרכז. והוא אינו נותן מקום לשום אחר. אחר. שזה הבעיה העיקרית של, של כל המטאפיזיקה והפילוסופיה המערבית, כן? נקודת המוצאה המודרנית לפחות זה האני שלי. אני חושב משמע אני קיים.
הם דוגלים בזה.
הם מה?
הם דוגלים בזה. הכי
חשוב. לא, זה נקודת המוצא, ואפשר מבחינה היסטורית להסביר את הנקודה הזאת כניסיון להשתחרר מכבלי האל באירופה המערבית.
אבל
למשל, יש דבר מאוד מעניין, אם לוקחים את כל הספרים שנכתבו עד תקופת הרנסנס ואפילו קצת אחרי. החלק הראשון זה תמיד האל. החלק השני זה האדם, במקרה הטוב. ומה שדקארט מתחיל לעשות זה לשנות את הסדר. קודם כל האדם. הכל מתחיל מהאדם. מה? כן, 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 ודאי, אבל זה לא סתם. כן. ולכן, מאותה נקודה, מאותה תקופה, מתחילים לדבר על האני של האדם. אין מקום לאני של האדם לפני זה. ולכן הפיתוח אחר כך של הפסיכולוגיה וכל הדברים האלה, כי זה באמת הלב של הסיפור. כן.
זאת אומרת, לקחו מהצד, כאילו, כביכול מהצד הראשון, שרק אלוהים חשוב, מצד השני, שרק האדם חשוב, ולא ידעו את המיזוג בין שני הקצוות האלה.
ולא, וכן, אפשר לראות את זה ככה, ואפשר להוסיף עוד שלב. שבלי לחזור לשלב הראשון, אז החליפו את האל במושג של הכלל, החברה.
זה האדם, ואחר כך הרחבה לחברה.
כן.
האדם כאדם.
כן.
לא, בתוך זה יש לך התפצלות לחברה ולאדם כפרט.
לא.
כאדם?
לא.
במרכז?
לא, לא.
ברגע שהאדם במרכז, קודם כל האדם ולא האל.
כן.
בתוך זה יש לך שתי קטגוריות. האדם כפרט, זה האינדיבידואליזם, כל השיטות האלה.
לא, לא, לא. מבחינה ההתפתחות ההיסטורית זה לא ככה. אחרי שעסקו בתורת הנפש, הפסיכולוגיה, ושמו את האדם במרכז באמת, חזרו לדון בשאלה, ומה מייסד, למשל, את המוסר, ומה מייסד את המשפט וכו'. לפני זה התשובה הייתה פשוטה מאוד. יש אל. עכשיו אין. עכשיו אין.
זה לא שתי התפצלויות שוות.
לא, ממש לא.
היה פה תהליך. קודם היה צריך לשחרר את האדם.
ודאי.
אחרי ששחררו, צריכים להבין את הקודם.
כן, אבל האל כבר לא קיים.
אז הקונטקסט שלו הוא חברתי.
אז עכשיו החברה מחליפה את התפקיד של האל במובן הזה. ואחר כך כל ההתפתחויות זה הסוציולוגיה וכל הדברים האלה, אבל הלאומיות והלאומנות וכל הדברים האלה זה מין תחליף בסופו של דבר כדי למצוא קודם כל יסוד לכל הדרישות של החיים בחברה.
מי מחליטה מה מוסרי?
מי?
האדם מחליט מה מוסרי.
החברה מחליטה. אבל מה זה החברה? זה בדיוק השאלה. אתה הפשטה. פילוסופיה עסקה בהפשטה של שני מושגים. האדם, שהוא לא אדם קונקרטי, אלא האדם, והחברה. וזה מטולטלת. בין הקצוות. האדם בצד אחד, החברה בצד השני.
ומהמשוואה הזאת הוציאו את האל.
ברור. כן. ברור, אין לו יותר מקום. גורם מפריע.
מה שמוסרי אצל אחד או מוסרי אצל השני?
מה שמוסר, כן, בסדר. אבל שוב, השאלה זה שאלה של היסוד של הדברים. איך אני מייסד את הדברים. ודווקא בתקופת המהר"ל המהלך הזה מתחיל להתפתח, והמהר"ל בלא מעט מקומות יוצא בצורה חריפה ביותר נגד התפיסה הזאת. הרצון להמציא מושג שנקרא החוק הטבעי. בעיקר זה בא לידי ביטוי במישור הזה. כאילו השכל האנושי מביא אותי בהכרח לעמדה מוסרית.
עובדה שלא, ראינו בהיסטוריה, אבל שלא.
ברור שלא.
אנחנו פה עוד לפני המאה ה-18.
אבל זה מאוד מעניין, כי המהר"ל זה 200 שנה לפני קאנט. הוא כבר ראה את הנולד. הוא כבר הבין לאן זה הולך את הדברים האלה. ובנקודה, בסוגיה הזאת, המהר"ל בעיקר תוקף את הרמב"ם. בעיקר תוקף את הרמב"ם. כי הוא ראה...
הוא יכול כלי
לרציונליזם
הזה שמביא...
בדיוק. כי שם אצלו הוא זיהה את המקור של הפורענות הזאת, מבחינתו.
שמאפשר.
זה מאוד מעניין לראות את את הניתוחים שלו בנקודה הזאת. זה מה שהמהר"ל אומר, אפילו משתמש במילה אפילו יותר חריפה ממושפע. כן? נפל בפח של הפילוסופיה. כן. טוב, אז הוא אומר כאן, באמת, והוא נותן מקום לשום אחר, אם מדובר בחברי, אם מדובר בבורא. כאשר השכל אינו מצליח להתגבר, להשתלט על שני החלקים האחרים שבאדם, אין אפשרות להגיע לשלמות הרצויה. אני צריך לראות את זה כמין משולש כזה. למעלה יש את השכל, אבל לא השכל במובן של הרציונליזם של, של הרמב״ם ומי שהולך בדרכו, ואחר כך בבסיס יש את הגוף ואת הנפש, כן?
בעצם אז אפשר להגיד גם, להגיד על היום, הטענה החילונית שכל אחד יכול לחיות איך שהוא רוצה ועשה מה שהוא רוצה, זה בעצם הפשטה של מושג חברתי מסוים, שאותו הם עובדים בסוף.
זה יש קודם כל האני שלי?
כן.
כן.
מכאן שיש להם אלוהים?
מכאן כן, זה הוא נקרא האני שלי. זה עבוד עזרה. זה מה שמניתו הסביר לפני זה. זה בדיוק זה. אל תפריע לאני שלי.
זה על הספר.
מה?
זה על הספר. התחיל על הספר. תן לי לעשות מה שאני רוצה.
כן, 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 כן. אבל מה ש...
תן לי לחיות.
לא, אבל מה ש...
זה מעבר לזה, זה כבר קידוש של הדבר הזה.
כן, זהו.
מגרשים את הערך הזה.
נכון,
זה כבר לא כאילו...
זה עיקרון של קיום. זה עיקרון של קיום בחברה.
לא, זה עיקרון של קיום שמבחינה היסטורית תולדה של הניסיון של הכנסייה הקתולית לכפות. כן. זה אפילו יותר מזה, זה בעיטה ממש. כי הכנסייה כדי נגיד מי התשיעית. מהמאה התשיעית באירופה מתחילה לא רק להשתלט על הפוליטיקה הפנימית באירופה, זה כבר קיים לא מעט זמן, אבל היא רוצה לכפות דגם והתנהגות מסוימת, וזה מתגלגל מהמאה התשיעית עד תקופת הרנסנס.
למה
אתה תשיעית? תשיעית כי בשנת 800 קרל הגדול הופך להיות הקיסר, וזאת פעם ראשונה שבאירופה אחרי מאות שנים של ברדק יש איזושהי ישות פוליטית שמצליחה להשתלט על חלק ניכר של השטח, והישות הזאת היא מתבססת בין העיקר על הארגון של הכנסייה המקומית. לפני זה היו, בסדר, כל מיני זה, אבל קרל הגדול מצליח לאחד את כל החלקים האלה, ואז הוא בונה אימפריה.
אז בעצם אנחנו מדברים עכשיו משהו כמו 500 שנה של ריאקציה ל-500 שנה של דיכוי.
כן.
בערך ככה בגס.
כן, כן, כן.
נכון. לא גמרנו את
הריאקציה. נכון, נכון, כי הביתה של כל הדברים האלה היא אלימה ביותר. אלימה ביותר, זה, אין ספק. אבל זה מעניין, מבחינת התהליך ההיסטורי לראות את ההתפתחות של הדברים. והמהר"ל כבר הבין לאן זה הולך. כל הדבר הזה. והוא לא...
זה נראה שמזמן כבר השתחררו מהכפייתיות של התיאולוגית הזאת.
כן, אבל החליפו את זה בתיאולוגיה אחרת.
חברתי, זהו.
נכון.
עכשיו בעצם הבעיטה בחברתי, לאור כל הפשיזם וכל...
ברור, המאה ה-19. כל המאה ה-19, זה ההיסטוריה של המאה ה-19, זה...
לא, אני
בטל
יותר
מוכן,
עכשיו אפילו
מ-20. כן, כן, אבל אני אומר, קודם כל, זה המאה ה-19, זה השיא של הדבר הזה. של הדבר הזה, כן? טוב, שאלה. האם יש דרך לכתום את הגאווה הטבעית שנמצאת בכל אדם לכיוון החיובי? תשובה, צריך להפוך את הגאווה האגואיסטית לשאפתנות העומדת לשירות הכלל. לא שאפתנות אישית כדי להיקרא רב או לקבל תפקיד, אלא שאפתנות הגורמת לי להיות משרת נאמן לעמי, בלי לחשוב מה יצא לי, מי. זה סיסמת בחירות, לא?
לגמרי.
דמותו של משה רבינו צריכה לעמוד מול עינינו תמיד. כן. זה ה...
אנטיתזה
מוחלט. לא, 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 זה הכל לטובת המדינה. כן. ברצוני לסיים בציטוט מספר משפטים.
מספר משפטים.
בציטוט מספר משפטים, כן. של המהר"ל בתחילת פרק ג'. מה ב'?
פרק ב' כתוב אצלי.
ג'.
ג'.
אפילו בזה יש.
פרק ב'?
כן, כתוב פרק ב'.
טוב. מה? נתיבות עולם. יאללה, נראה לי שזה פרק ב'. לא... מוזר. נתיב העבודה. עין זין. לא, זה לא מנתיב העבודה, זה מ...
נתיב האמת.
נתיב האמת, כן.
נתיב האמת.
כן, כן. נתיב האמת זה קוף צדיה. קוף, קוף, קוף צדיה. פרק ב' בפרק חלק. אמר רבי, כן. בנתיב האמת, כן. אתה צריך לבדוק את זה מה קרה פה. ובפרק ב' אמר רבי אליעזר כהן מחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה, כתיבך, והייתי בעיניו כמתעתר, וכתיבתם, הבל למה מעשה תעתועים, עד כאן. הדבר הזה הוא דבר נפלא, כבר יתבהר לך למעלה, כי כך יש לפרש מה שאמרו חז"ל בשבת בפרק במה בהמה יוצאת, וביומה בסנהדרין חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, כי האמת הוא אחד ואין שני. אין שתי אמיתות, אומר המניטו, אלא רק אמת אחת. בלי האחד הזה, בלי האות א', בתפילת המילה אמת, הכל מת. כל שינוי קל הופך את האמת לשקר. אין שניות באמת. כאשר אומר המהר"ל כי האמת היא אחד ואין שני, כוונתו לומר שאין עוד אמת. בנוגע לאמת, כל שני, כל שינוי הוא שקר. השינוי הופך את האמת לאחר. הוא גורם לדבר להפוך לשני, בניגוד לחידוש השומר על האחדות הקמאית. גורם השינוי לשניות, להיעדר האמת ולהופעת השקר. זה נושא מרכזי אצל מניטו. ההבדל בין שינוי וחידוש. וזה גם אחד מהדברים הקשים ביותר להסביר היום, כאשר נוגעים במספר סוגיות, ובעיקר בסוגיה של איך התורה יכולה להתמודד עם השינויים במציאות. לעובדה שהמציאות משתנה. העולם שלנו היום הוא לא העולם שהיה לפני 100 שנה, ולא העולם שהיה לפני 3,500 שנה. אז איך התורה יכולה להתמודד עם הדברים האלה? ומיד באים אנשים ואומרים, צריך לשנות. ואומר מניטו, לא צריך לשנות, צריך לחדש. וזה לא אותו דבר. לחדש זה לא לשנות. לא.
לא.
וזה כל הקושי. והוא מסביר את זה בעיקר סביב הנושא של ה, של ה, של ה, של התפילה ושל הברכות. כי באמת הרבה אנשים שואלים למה אני צריך כל פעם, זה אותו טקסט כל פעם ומשעמם. טוב, לא רלוונטי, זה השלב הבא, כן.
לא, אבל אני חושב שמדרישת ללמוד את תפילת הקבע, הכל קבוע.
כן, הכל קבוע, אז מניטו מסביר שבין תפילה לתפילה אני אשתנית. אני כבר לא אותו האיש, אני אשתנית. בסדר? טוב, זה נראה הסבר מאוד, זה לא המצאה שלו, כן? זה הסבר נכון, אבל
לא הולכים יותר למכולת.
בדיוק. לשום מקולט אתה לא הולך, לא הולך עם ההסבר הזה. אבל צריך להבין מה הוא רוצה, מה הוא רוצה, מה הוא רוצה להגיד בדברים האלה. כי רוב האנשים באים ואומרים בסופו של דבר, אבל מה עשיתי? עשיתי אותו מעשה, נכון? אומר מניטו, לא. כי אתה שכחת חלק מהמעשה, שזה הכוונה. זאת אומרת, מבחינתו, המעשה כלול משני חלקים. הפעולה שאתה עושה והכוונה שמתלווה. וזה נקרא מעשה. שני הדברים ביחד. אז יכול להיות שאני עושה אותה פעולה בדיוק, אבל הכוונה היא אחרת. ולכן המעשה הוא שונה. הוא לא שונה, הוא התחדש, אומר מניטו. זאת אומרת, בחוץ, אתה רואה אותו דבר בדיוק, ואסור לשנות את הפעולה. אבל אתה מחדש אותה על ידי הכוונה שמתלווה. וזה מאוד מאוד קשה לתפוס.
זה ניסיון להישאר קונפורמיסטי, שאתה לא משנה מעשה, ואתה כאילו משדר פתיחות על דבר שאין לו מדד. לך תמדוד כוונות.
כן. אפשר לפרש את זה ככה, או אפשר להגיד את זה אחרת. מניטו לא התכוון לשנות אף דבר מכל מה שהוא קיבל. במובן הזה, שיא השמרנות. שיא השמרנות. ומצד שני, שיא המודעות לעובדה שאנחנו חיים בעולם שונה לחלוטין. ואני צריך למצוא את נקודת האיזון. ונקודת האיזון הוא לא על ידי השינוי בפעולה, אלא השינוי בכוונה. למה היום אני עושה את זה? התשובה תהיה שונה לחלוטין ללמה הסבא שלי עשה את זה.
זה סובייקטיבי לחלוטין.
אבל מבחינתו זה משנה את הכל.
זה משנה את הכל, אבל זה פותח את כל האופציות. אני לא יודע, אולי הוא
הגיעו.
אני מתאר לעצמי, אנחנו קצת כמה ימים לפני פורים, יש חידוש בזה שנשים קוראות מגילה לעצמן. לא יודע, הייתו... הכיר את התופעה, לא הכיר את התופעה.
לא, בוודאי שלא.
אבל זה דבר שיש הקוראים לו חידוש, ויש הקוראים לו שינוי.
כן.
וההגדרה הזאת היא סובייקטיבית לחלוטין.
לא לפי מניטו. תלוי בכוונה.
איך מניטו...
לא.
איך מניטו יודע מה כוונות...
לא, 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 השאלה זה לא האם הוא יודע... אדם לעצמו, אדם לעצמו. יש דבר מאוד מעניין, יש דבר מאוד מעניין.
מניטו דן בשאלה הזאת סביב...
זה פמיניזם
עוד. סביב סוגיה, סביב סוגיה שכולנו מכירים, נמצאת במסכת פסחים, בדף סמ"ו, הסיפור של הלל ובני ביתרה.
לא,
הלל
ו?
בני ביתרה.
התעוררה שאלה, התעוררה שאלה, האם קורבן פסח, שחיטת קורבן פסח, דוחה שבת או לא? לכאורה זה מאוד דומה לשאלה, ברית מילה, דוחה פסח, דוחה שבת ודברים כאלה, כן, כן. אז שם הגמרא דנה ב... בסיפור ההיסטורי, ככה היא מציגה את הדברים. בני ביתרה היו ראשי הסנהדרין בתקופה שמבחינה היסטורית זה קצת לפני חורבן הבית. דור, דור וחצי לפני החורבן, בסדר? הלל היה אז בבבל, הגיע לארץ ישראל, התעוררה השאלה. השבת, השנה, ליל הסדר בשבת. טוב, מה עושים בבית המקדש? אחרי צהריים.
קורבן פסח.
מביאים את ה... מביאים את
ה... צהריים ביום שישי.
ביום שישי.
כן.
ביום שישי. מביאים את הפסחים, ואז מתחיל כל התהליך שנמשך תוך כדי הלילה, כן?
בכל לילה,
ובכל
זה
נכנסה שבת. אנחנו עובר... טוב.
פתאום מתברר שבני ביתרה לא יודעים לענות לשאלה הזאת. שכחו. בא הלל, אומר מה הבעיה? כתוב לגבי קורבן התמיד במועדו, ולכן גם יש קורבן התמיד בשבת. פסח גם כתוב במועדו, ולכן זה דוחה שבת. כל המפרשים קופצים ואומרים, זה כל ילד שלמד קצת גמרא יודע לעשות גזרה שווה. כן? וחוץ מזה גזרה שווה אתה מחדש מעצמך? אז זה אומר שיש מסורת. אם יש מסורת, איך יכול להיות שלבני ביתרה אין אותה מסורת? חוץ מזה...
הם שכחו, אמרו ש...
לרגע, רגע, רגע. רגע, רגע, רגע.
כמה שנים עוברות בזה, שפעם שבת...
בדיוק, מה?
זה היה...
זה 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 כאילו המקרה הראשון בהיסטוריה. אי אפשר לכתוב, אי אפשר לי, רגע, אי אפשר, אתה לא יודע, אי אפשר לשאול את זקני ירושלים.
ברור, איזה 20 שנה?
גג 20, גג 20.
גג 4 שנים,
3. טוב.
לא, אז
ירדו. אז בסוף, אז כל המפרשים דנים בכל השאלות האלה, וכל אחד עם התשובה שלו. בא מניטו ואומר את הדבר הבא.
דבר מאוד מעניין. מה זה המושג הזה שכחה? מה זה המושג? לא, 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 לא מובן שום דבר בכל הסוגיה הזאת.
זה היא בהירות בעצם.
אבל, אנחנו צריכים לשים לב לפרט אחד. התקופה ההיסטורית המדוברת היא תקופת מעבר. זה קצת קשור לפורים, גם כן. פורים גם כן זה תקופת מעבר. זה סיפור שעולם ששונה לחלוטין. לפני חורבן בית ראשון, יש נבואה, יש בית מקדש. אחרי חורבן הבית, אין מקדש, אין נבואה. עם ישראל נמצא בארץ ישראל, עם ישראל בגלות. תקופת מעבר. כאן אנחנו גם כאן לקראת החורבן של הבית השני. זה כבר באוויר. מה השאלה של בני בטרה?
מה אני מוריש עלה?
שבת, שבת בצד אחד זה משהו שהוא קבוע.
המקדש לא.
לא אני קובע מתי חל שבת. אבל אני מתמודד עם המציאות ההיסטורית, והשאלה שלי היא השאלה הבאה. כאשר הנתונים ההיסטוריים משתנים, האם עדיין קורבן פסח דוחה את השבת? זאת אומרת, מבחינת מניטות צריך להוסיף את המילה עדיין בקריאת הסוגיה.
150 שנה לפני החורבן בערך.
כן, 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 זה כבר התדרדרות של סוף תקופת החשמונאים. יש כבר דברים באוויר, יש כבר צורך בהתמודדות עם מצב היסטורי שונה לחלוטין. ויש למצב ההיסטורי החדש השלכות.
אבל עדיין יש בית מקדש שעובד.
בסדר.
אני תו רוצה לדון בשאלה העקרונית. כאשר אני מול מצב שהשתנה או שהולך להשתנות, האם עדיין ההתנהגות הקודמת רלוונטית?
אז הוא רוצה להגיד שבני בטרה מבינים את ה...
וכאן בא הלל ואומר מניטו ומחדש.
לא,
אז
הם שואלים כי הם שואלים שאלה לגבי הדבר
הזה. בני בטרה שואלים את עצמם את השאלה ולאף אחד אין תשובה לשאלה.
למה מסתירים את זה תחת מעטה של שכחה? זה לא שכחה.
זה לא שכחה.
זה התמודדות עם מצב.
נכון, 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 נכון. וככה מניטו רוצה לקרוא את הסוגיה. ככה הוא רוצה לקרוא את הסוגיה הזאת. זה אחד מהשיעורים הראשונים שהוא נתן באורסה בסוף שנת ה-40.
ומה בא להילל עם ההגזרה
שלו? זה מעניין, כי לא סתם הוא נתן את השיעור הזה, כי כל הכותרת של השיעור הייתה מושג הזכר. מה זה לזכור? לזכור זה לא מה שהיה, וזה להפוך לרלוונטי היום את מה שמסופר.
אבל הוא אמר גם, אם זה לא רלוונטי, אז לא צריך
לסופר. ברור, זה ודאי, זה ודאי. ולכן השאלה אם עדיין אותה התנהגות רלוונטית. וכאן בא מניטו ומסביר את מה שאמרתי לפני זה. אותו מעשה כן. זה מה שהלל בא ואומר. זה מה שהלל בא, ממשיכים מבחינת הפעולה. אבל הכוונה תהיה אחרת לחלוטין. ואומר מניטו, זה נקרא מעשה. הצירוף של פעולה עם כוונה. ובא הלל ומחדש, הוא לא משנה. הוא מחדש, וזה הקושי של האנשים. להבין מה זה חידוש לעומת שינוי. שינוי זה לבוא ולהגיד, לא, זה לא דוחה יותר את השבת. חידוש זה ממשיכים, אבל יש כוונה חדשה.
אבל לא נהגו כך.
נהגו ככה, ודאי. בוודאי שלא. ההלכה כבית הלל. מה?
אני לא עוקבת, אני הבנתי שהלל אומר שכן מקריבים את הקורבן.
נכון?
נכון,
זה אומר עושים כמו שעשו.
כן, ממשיכים. גם כשלא יהיה במקדש, מקריבים את הקורבן.
זה סוגיה אחרת. שקשורה ל...
אם יש קורבן בזאת של...
כן.
אני מדבר על הסוגיה שלנו היום. אני מדבר על זה,
מבחינת העיקרון. מבחינת העיקרון. הלל מראה לנו את הדרך, איך אפשר בו זמנית להמשיך לעשות ולהקנות לעשייה הזאת כוונה אחרת לחלוטין.
מה הכוונה אחרת של הלל?
שוב, אנחנו...
זה אותו דבר.
לא. לא, כי אני לא רובוט, אני לא סתם עושה פעולות, אלא בעיקר הכל בא מהמחשבה שלי והשכל. זה מהר"ל. השכל מתמודד, צריך להתמודד עם המושג של השינוי. איפה השינוי? בהיסטוריה. איפה השינוי? במציאות. שינוי הוא לא בתורה, התורה היא נצחית. לא, הוא לא ריק, הוא יש כוונה, יש כוונות אחרות. אני עושה כי, ומה שחשוב זה הכי. אבל העושה זה אותו דבר. ואין לי שום זכות, שום רשות לשנות את הפעולה עצמה. ככה אני רוצה להסביר את זה.
אבל העשייה,
אף
שאותו דבר, היא מתחדשת.
וזה נקרא חידוש.
מתחדשת, לא משתנה.
וזה בדיוק, זה בדיוק הדבר הזה. זה בדיוק הדבר הזה. ואומר מניטו, זה מאוד קשה לתפוס. מאוד קשה לתפוס. אנחנו נסתפק בזה. זה מה? אפשר? שבוע הבא. שבוע הבא זה פורים, נכון. אז עוד שבועיים. לא יודע, שאלה טובה, הם לא הודיעו משהו? כן, לא שמו לב. מן הסתם, כן, 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 כן. בעוד שבועיים, בעוד שבועיים. שיהיו.